צהריים טובים, תודה שהצטרפתם לשיחת המשקיעים של קבוצת דלק. קבוצת דלק פרסמה הבוקר את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2025. לפני שהנהלת החברה תתחיל בסקירת התוצאות, אקריא דיסקליימר משפטי קצר. ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, ייתכן ויוזכרו בשיחה נתונים או תוצאות שאינם תחזיות, הערכות, עומדנים או מידע אחר מתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד. תוצאות החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף ובדיווחים לרשויות. אני מדגיש שהשיחה אינה מהווה תחליף לצורך לעיון בדוחות הכספיים המיידיים, התקופתיים והרבעוניים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע הנחשב, מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. הנהלת קבוצת דלק תזכור כעת את התוצאות הכספיות, ולאחר מכן ניתן יהיה להפנות שאלות באמצעות חלונית ה-Q&A. בשיחה משתתפים עידן וואליס, מנכ"ל החברה, תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, ואני פרידמן, יושב ראש איתקה, שהצטרף מרחוק. אני אעביר כעת את רשות הדיבור לעידן. עידן, בבקשה.
תודה רבה, עמרי. צהריים טובים לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו היום לשיחת הוועידה לסיכום הדוחות הכספיים של הקבוצה לרבעון הראשון של שנת 2025. כפי שניתן לראות מהדוח שפרסמנו הבוקר, הקבוצה סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם תוצאות C בהכנסות, באבידה, ברווח התפעולי, לצד נתונים פיננסיים חזקים. ההכנסות זינקו בחדות בכ-30% לעומת הרבעון המקביל לכ-3.8 מיליארד שקלים, עלייה חדה באבידה של כ-63% מ-1.9 מיליארד שקלים ברבעון המקביל של 2024 ל-3.1 מיליארד שקלים ברבעון הנוכחי. ראינו גידול בהפקה ממאגר לוויתן לכ-2.9 BCM ברבעון, עלייה משמעותית בהיקף החביות של הקונדנסט שנמכרו מ-52,000 בתקופה המקבילה ל-237,000 ברבעון הראשון. ראינו זינוק חד בהפקה היומית הממוצעת באיתקה לכ-127,000 חביות בממוצע ליום. ירידה בעלויות ההפקה הממוצעות ל-16.5 דולר לחבית. עלייה של האבידה של איתקה ברבעון ל-653 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת 339 מיליון דולר בתקופה המקבילה, כאשר הגידול המשמעותי שאנחנו ראינו בתוצאות של איתקה, הוא נבע כמובן מהמיזוג של הפעילות בין איתקה לעני בים הצפוני, עסקה שהושלמה בחודש אוקטובר האחרון, ושאת התוצאות החיוביות שלה והמשמעותיות שלה אנחנו רואים היום בתוצאות הכספיות של איתקה. הנתונים החזקים האלה הם קיבלו כמובן ביטוי גם בשורה התחתונה, כאשר הרווח הנקי המתואם של הקבוצה ברבעון עמד על כ-315 מיליון שקלים, וזה בנטרול הפרשה חד פעמית לא תזרימית חשבונאית שאיתקה ביצעה ברבעון בגין מיסים נדחים לאור הערכה של שנתיים במס ה-EPL באנגליה. במהלך הרבעון הראשון הכריזו חברות הבנות של הקבוצה על דיווידנדים בסכום כולל של כ-260 מיליון דולר בגין הרווחים של 2024, מתוכם חלקה של קבוצת דלק 136 מיליון דולר שהגיעו לקופת הקבוצה לאחר תאריך המאזן. עם פרסום הדוחות הכספיים של ניומד לרבעון הראשון של 2025, היא הכריזה על חלוקה נוספת של 60 מיליון דולר, כאשר מתוך הסכום הזה החלק של קבוצת דלק עומד על כ-34 מיליון שקלים. זאת אומרת שסך הכל מדובר על סכום של כ-600 מיליון שקל שחולק והוכרז ברבעון הראשון ולאחר תאריך המאזן, מתוכו 480 מיליון שקל כבר התקבלו בקבוצת דלק ו-120 מיליון שקל נוספים צפויים להתקבל בשבועות הקרובים. כפי שראינו גם ברבעונים הקודמים, התזרימים החזקים האלה מגיעים כמובן גם אל המשקיעים שלנו, שנהנו ב-12 החודשים האחרונים מתשואת דיווידנד של כ-11%, 10.7% ליתר דיוק, וזאת מבלי להביא בחשבון את חלוקת הדיווידנד הנוכחית, עליה הכרזנו היום עם פרסום הדוחות הכספיים בהיקף של כ-250 מיליון שקלים. פעם נוספת מדובר בתשואת הדיווידנד הגבוהה ביותר מבין מניות מדד 35. כמה דגשים על מהלכים עסקיים חשובים שביצענו ברבעון הראשון ולאחר תאריך המאזן בקבוצה ובחברות הבנות שחשוב לשים עליהם את הדגש. ראשית, השלמנו מהלך של הערכת המחם ופיראון מוקדם באמצעות גיוס של סדרה חדשה, סדרה מם, בהיקף של כמיליארד שקלים, במחם של 5.8, סדרה שזכתה לביקושי C של 1.5 מיליארד שקל, נסגרה בריבית של 5.69%, כאשר כפי שציינתי, מחצית מהתמורה שימשה לטובת פיראון מוקדם של סדרה קצרה יותר, ובכך למעשה ריווחנו עוד יותר את לוח הסילוקין, הוזלנו את העלויות, והגדלנו כמובן את הגמישות הפיננסית של הקבוצה. למעשה, הקבוצה היום נהנית מלוח סילוקין מרווח ונוח, גמישות פיננסית מרבית, היקף נכסים חופשיים משמעותי בשווי של כ-6 מיליארד שקלים, יתרות מזומנים נכון למועד פרסום הדוחות של כ-2 מיליארד שקל, ואני מדבר רק על רמת הסולו של הקבוצה. מהלך אסטרטגי חשוב נוסף ומשמעותי שאנחנו נמצאים בעיצומו וכמובן מתקדמים לקראת השלמתו, זו כמובן עסקת ההשקעה בגרעין השליטה בישראכרט. החתימה על ההסכם הייתה ברבעון הראשון של השנה, זה נראה כאילו זה קרה לפני הרבה זמן, אבל למעשה החתימה על ההסכם וקבלת האישור של בעלי המניות התרחשה ברבעון הראשון. קיבלנו את אישור רשות התחרות לעסקה, קיבלנו את אישור רשות שוק ההון, אנו למעשה ממשיכים לפעול כרגע, נמצאים בשלב מתקדם מאוד מול בנק ישראל לקראת השלמת העסקה, בהתאם ליעד שהצבנו לעצמנו, אני מזכיר, היעד שהצבנו לעצמנו להשלים את העסקה עד לתום הרבעון הנוכחי, עד לתום הרבעון השני. אנחנו מאמינים מאוד בישראכרט, בפוטנציאל שיש בחברה הזאת. אנחנו רואים בישראכרט השקעה לטווח ארוך, פוטנציאל צמיחה בתחום הסליקה, אשראי הצרכני העסקי, עוד יותר ממה שאנחנו ראינו כמובן היום בדוחות שלהם. גם באפיקים נוספים אנחנו מאמינים שיכולה להתרחב ולפעול. אנחנו מאמינים שהכניסה של קבוצת דלק לישראכרט, שהתנהלה ללא גרעין שליטה מאז ההיפרדות מבנק הפועלים, תיתן לה את הרוח הגבית שהיא זקוקה לה. היא תהווה בשורה גם למשקיעים של ישראכרט, גם למשקיעים של דלק, וכמובן גם לצרכנים. השאיפה שלנו היא שהמהלך הזה ידחוף את ישראכרט קדימה, יביא לכדי מימוש את הפוטנציאל הגדול שיש להערכתנו בחברה, ויהפוך אותה לחברה המובילה מבין כל החברות בענף. פעילות נוספת שהתרחשה ברבעון הראשון, לאחר תאריך המאזן, שתי עסקאות שהתאקד יפחה עליהן להגדלת ההחזקות שלה במאגרים אפיקים שהיא מחזיקה בהם היום. רכישה של 15% נוספים במאגר סיגל, מאגר מפיק שהתאקד מחזיקה בו 35% מהזכויות, ולאחר השלמת העסקה, בכפוף כמובן להתקיימות התנאים המטלים, היא עולה לשיעור החזקה של 50%, ומאגר שני הוא מאגר סיגנוס. גם שם איתקה מגדילה את הזכויות שלה בכ-46% ולאחר ההשלמה היא תחזיק בכ-85% מהמאגר. עכשיו, תחת ההנחה של השלמת שתי העסקאות, סך הרזרבות של איתקה צפוי לגדול בכ-30 מיליון שווי ערך חביות נפט ברמת הטופי, וזאת החל מ-1 בינואר 2025, והתרומה לתפוקה היומית של איתקה בממוצע אמורה לעמוד על כ-17,000 חביות נפט. עכשיו, שתי העסקאות האלה להגדלת הזכויות במאגרים בסיגול ובסיגנוס מהוות בעצם המשך ישיר לאסטרטגיה של איתקה להגדיל את כושר הייצור וההפקה שלה מהנכסים בים הצפוני. זה המשך ישיר לעסקת המיזוג העסקים ביחד עם E&I, שאת ההשפעה החיובית שלה על התוצאות של איתקה והקבוצה אנחנו רואים ברבעון הנוכחי ואנחנו נרחיב עליו עוד בהמשך. אז עד כאן בעצם ההקדמה. אנחנו נעבור עכשיו ברשותכם למצגת שעלתה למאגנה, ונזכור את הנתונים לרבעון הראשון של 2025, לפי חלוקה למגזרים, נרחיב על חלק מהדברים שציינתי בהקדמה, ולמעשה נוכל לראות באופן השוואתי ברור את הפערים החיוביים שהיו בין הרבעונים ואת הרבעון החזק שהיה בשנת 2025 ברמת הקבוצה ובחברות הבנות. אז נעבור עכשיו ברשותכם למצגת, ובעצם אם אנחנו מסתכלים על המצגת ואנחנו רואים כאן את השקף המרכז, שקף מסכם, שהוא בעצם נותן תמונת על של הנתונים המרכזיים של הדוחות, וכאן אנחנו רואים בעצם את החוזקה של הנתונים, 8.85 מיליארד שקל הכנסות ברבעון, רווח נקי מתואם של 315 מיליון שקלים, הון עצמי שעמד על 8.7 מיליארד שקלים, קצת יותר מההון העצמי בסוף דצמבר. הרווח הנקי בניומד עמד על 238 מיליון שקלים. המספרים שאנחנו מראים כאן הם המספרים עם החלק של קבוצת דלק בתוך הנתונים של ניומד, לפי החלק של הקבוצה, 238 מיליון שקלים. קיטון קטן של כ-8 מיליון שקלים לעומת הרבעון המקביל, הוא לא נבע כתוצאה מהפעילות, אלא בגלל קיטון מהכנסות מימון, בגלל שיערוך של תמלוגי על מכריש ותנין. ניומד, כמו שאתם תוכלו לראות בהמשך, הציג הרבעון חזק מבחינת המחירות, עלייה במחירות מלוויתן, עלייה במחירות הקונדנסט, עלייה בהכנסות, וכאמור הירידה הקלה שראינו פה ברווח של כ-8 מיליון שקלים, נבע כתוצאה מהקיטון, 6 מיליון שקלים, סליחה, נבע כתוצאה מהקיטון בהכנסות מהמימון. איתקה, אבידה של 653 מיליון דולר ברבעון הראשון, קפיצה של יותר מפי שניים מהאבידה ברבעון המקביל שנה שעברה, תוצאה ישירה, ברורה, של השלמת העסקה האסטרטגית בין איתקה לבין אני בים הצפוני. ראינו המשך ירידה במינוף, החוב הפיננסי נטו ירד ל-2.4 מיליארד שקלים ביחס לרבעון המקביל. ביחס לסוף דצמבר אנחנו ראינו פחות או יותר שמרנו על אותם רמות, עלייה קלה, ב-31.3 החוב הפיננסי נטו עמד ל-2.4 מיליארד שקלים, בסוף דצמבר 2024 עמד על כ-2.3, ואת ההון העצמי ראינו עלייה קלה שהייתה בהון העצמי, וזה כמובן אחרי חלוקות הדיבידנדים שהכרזנו עליהם. אם אנחנו מסתכלים בשקף הנוכחי שכרגע נמצא על המסך, אנחנו רואים בעצם נתונים פיננסיים נוספים שמעידים על החוזקה ועל הגמישות הפיננסית בקבוצת דלק. 6 מיליארד שקל, סך נכסים לא משועבדים. שיעור המינוף שעומד על 14.5 אחוזים, ירידה מ-17 אחוזים שהיה ברבעון הקודם. יחס חוב פיננסי נטו למאזן סולו, 0.17 אחוזים בלבד, וסך מזומנים והשקעות לזמן קצר במאוחד 5 מיליארד שקל, כאמור ברמת קבוצת דלק, נכון למועד פרסום הדוחות, כ-2 מיליארד שקלים. מבחינת האירועים המרכזיים שהיו לנו ברבעון הראשון של 2025 ולאחר תאריך המאזן. אז יש כמובן את החתימה על עסקת ישראכרט, העסקה האסטרטגית שלנו, הסכם השקעה עם ישראכרט, היקף של נע השקעה בין 1.3 ל-1.4 מיליארד שקל, על בסיס שווי של קצת מעל 3.5 מיליארד שקל לישראכרט, כמובן עם התאמות לדיבידנד שמחולק, לרבות הדיבידנד המיוחד, כך שעם השלמת העסקה אנחנו צפויים להחזיק בכ-40 אחוז מהון המניות של ישראכרט. נכון למועד הזה, קיבלנו את האישורים מרשות התחרות, קיבלנו מרשות שוק ההון, אנחנו פועלים לקבלת היתר מול בנק ישראל, ואני מזכיר שוב, היעד שלנו להשלים את העסקה עד לתום הרבעון השני, אנחנו נמצאים בשלב מאוד מתקדם של זה, ואנחנו פועלים כדי להשלים אותה עד לתום הרבעון השני, הרבעון הנוכחי. ציינתי בפתח הדברים את ההנפקה של הסדרה החדשה, את סדרה מ', סדרה של מיליארד שקלים, ביקושים של 1.5, ריבית אטרקטיבית, סייעה לנו גם לרווח את המחם וגם להוזיל את העלויות. על שני ההסכמים שאיתקה חתמה, גם כן ציינתי בפתיח, הסכמים להגדלת הזכויות שלה במאגרים מפיקים וגידול של הרזרבות של 30 מיליון חביות ברמת טופי וקצב הפקה יומי של 17,000 חביות ליום בממוצע, התוספת באיתקה. וזה גם מתחבר לפעולה הבאה שראינו במרץ, את ניומד וההחלטה בעצם לבצע קידוח בבולגריה, החלטה שהתקבלה ממש בסוף הרבעון בפרוספקט חדש, שיכול, אם וככל שכמובן תהיה שם תגלית, להוות שער לאירופה, שער ישיר לאירופה לניומד, וחשוב להתמקד בזה, וגם בפעולות שאיתקה עשתה, כי זה מראה את הפעולות שאנחנו עושים כדי להשביח את נכסי הליבה. זה מראה את העובדה איך כל הזמן יש כאן, אם זה העסקה האסטרטגית שהייתה עם E&I, שאת התוצאות שלה אנחנו רואים כאן בצורה מאוד מאוד ברורה ברבעון הזה ואת ההשפעה שלה בהפקה, באבידה ובהוזלת העלויות, וכמעט בכל פרמטר. אם זו מבחינת ניומד, שממשיכה לפעול גם כדי להגדיל את הסכמי הייצוא שלה, גם כדי להיכנס לאזורים חדשים, כדוגמת בולגריה, וזה מראה איך כל הזמן יש כאן את הפעולות האלה שהחברות עושות, שכמובן משתרשרות ובאות לידי ביטוי בתוצאות של הקבוצה, וכמובן ההשקעה האסטרטגית שלנו לישראכרט, להשקיע בישראכרט ובעצם לייצר זרוע נוספת, מנוע צמיחה נוסף בקבוצה. עוד פעילות שהייתה לאחר תאריך המאזן, הגדלנו בעצם את ההחזקות שלנו במהדרין במסגרת הצעת רכש, הגדלנו את ההחזקות למעל, קצת מעל 61 האחוזים. מהדרין, אני ארחיב בכמה מילים, היא נמצאת בעיצומם של כמה תהליכים אסטרטגיים מאוד משמעותיים. הם כוללים מצד אחד כמובן התייעלות בתחום החקלאות, זה הברד אנד באטר כרגע של מהדרין, אבל לא פחות חשוב, ואולי יהיו כאלה שיגידו אפילו יותר חשוב, כמובן היא מקדמת ומפתחת שני תחומים נוספים שאמורים להוות מנוע צמיחה שם, וזה כמובן תחום הנדלן ותחום האנרגיה המתחדשת. תחום הנדלן, אז יש כמובן את העסקה שמהדרין חתמה עם יוקה פארק למכירת 40% נכס מקרקעין, בית אריזה של מהדרין, לפי שווי של 206 מיליון שקלים, בתמורה ל-82 מיליון שקלים, בעצם עסקה, מחירה של 40%, שנועדה להקים על הקרקע במקום בית האריזה, קומפלקס תעשייתי שישמש לעסקים קטנים, לעסקים בינוניים, ובנוסף ובכפוף לקבלת האישורים המתאימים, יש לו גם שלב ב' להרחיב את הפרויקט הזה לטובת הקמת מגדל משרדים. מהדרין דיווחה שבגין העסקה היא צפויה לרשום, כמובן בכפוף להשלמתה, רווח בסך של כ-370 מיליון שקל. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת למשהו שראינו ברבעון, זה כמובן אישור של תוכנית באזור כפר יונה. מהדרין מחזיקה שם 236 דונם. לפי התוכנית אישרו שם לבנייה כ-1,800 יחידות דיור. מהדרין פעם אחת נהנית מהתמורה שהיא מקבלת מהשבת המקרקעין המגרשים שהיא מחזיקה. אבל כמובן הדבר היותר מעניין, מקבלת כ-20%, היא זכאית בעצם ל-20% מהתחום של התוכנית, בעצם בפטור ממכרז, ולמעשה אנחנו מדברים שם על היקף שיכול להגיע עד כ-200 יחידות דיור, או כ-40% להשכרה. עכשיו, זה עוד פעם, זה מראה את דרך החשיבה, את העובדה שאם עד לפני כמה זמן, שכל הזמן דיברו על הפוטנציאל של מהדרין, הוא הסתכם בזה שהיו מחזירים את הקרקעות למנהל ומקבלים את הכסף תמורת המגרשים. כאן אנחנו הפעם רואים את החשיבה האחרת, רואים את הפעולות, רואים את העסקה, כמו שאמרתי, בנתניה, רואים את האישור תוכניות, עובדים כמובן על תוכניות נוספות, מקדמים שינויי ייעוד ופעולות תכנון נוספות בקרקעות נוספות של מהדרין, ושמקדמת את זה המשנה למנכ״ל של מהדרין, דלית זילבר, ו... כזכור, למהדרין יש גישה לכ-11,000 דונם של קרקעות בבעלות או בחכירה, ועוד 16,000 דונם שהיא מאבדת צדדים שלישיים. ותחום נוסף שמהדרין מתמקדת בו זה כמובן התחום האנרגיה המתחדשת, שיתוף פעולה ביחד עם טרלייט, שותפות לגבי דו שימוש בקרקע באגרו-וולטאי, גם שם מקדמים פרויקטים, יש פרויקט אחד ספציפי שמקדמים אותו באזור הדרים, בתענכים, ומדובר שם על 313 דונם, בהיקף של כ-25 מגוואט. הדיבידנדים, דיברנו על התשואה לדיבידנד, איתקה במהלך הרבעון הראשון, הכריזה על דיבידנד בסך של $200 מיליון, בגין הרווחים של 2024, סך הכל, בגין שנת 2024, איתקה חילקה 500 מיליון דולר, בהתאם למדיניות הדיבידנד שלה. זה המקום לציין שעם פרסום הדוחות של איתקה היום, לרבעון הראשון של 2025, היא חזרה ואישררה את הגיידנס שלה לשנת 2025, כולל את מדיניות הדיבידנד שלה, עם יעד מטרה לחלוקה של $500 מיליון גם בשנת 2025, וניומד עצמה, שגם כמובן ברבעון הראשון, לאחר תאריך המאזן, הכריזה וחילקה עד היום 120 מיליון דולר, 60 מיליון דולר בגין הרווחים של 2024, ו-60 מיליון דולר עם פרסום הדוחות לרבעון הראשון. אז כאן אנחנו יכולים לראות בשקף את הנתונים של הרבעון הראשון ברמת קבוצת דלק. אנחנו מדברים על זינוק בהכנסות, זינוק של קרוב ל-900 מיליון שקל בהכנסות של הרבעון הראשון. אנחנו רואים את הזינוק אחד באבידה, מ-1.9 מיליארד ל-3.1 מיליארד, וברווח הנקי המתואם, עלייה מ-269 ל-315 מיליון. הרווח ברבעון הראשון, כפי שציינו, הוא בניטרול של התאמות למיסים נדחים, היה בים הצפוני איתקה, ביצעה התאמות חשבונאיות, לא תזרימיות, בגין המיסים הנדחים, בגין הערכה של ה-EPL לשנתיים עד 2030, אז בניטרול שזה אנחנו עומדים על רווח נקי של 315 מיליון שקלים ועלייה לעומת הרבעון המקביל, ללא הניטרול הרווח עמד על כ-10 מיליון שקלים. מבחינת הגז הטבעי, הפעילות של ניומד, המחירות בישראל, אז כאן אנחנו יכולים בעצם לראות את ההכנסות שעלו, 901 מיליון שקל ברבעון לעומת 840, נבע בעיקר בעקבות העלייה במחירות מלוויתן של 0.3 BCM, וגם מעלייה בחביות הקונדנסט. תראו את הנתון, מ-52 אלף חביות ברבעון המקביל ל-237 ברבעון הנוכחי. הרווח הנקי 238 מיליון שקלים, זה הרווח החלק של הקבוצה, לעומת 244, פער של כאמור 6 מיליון שקלים, שנובעים, כמו שאתם רואים, לא מהפעילות, אלא מקיטון מהכנסות המימון ומשיערוך שהיה ברבעון המקביל לתמלוגי כריש תנין. ראינו את הנתונים האלה, את העלייה בהכנסות, דיברנו גם על הרווחים של ניומד, מה שמוביל אותנו כרגע לאיתקה. ופה רואים את הזינוק הדרמטי ממש בפעילות של איתקה כתוצאה מהמיזוג עם E&I בים הצפוני. תראו את ההכנסות שזינקו ל-707 מיליון דולר, כל הנתונים שאנחנו רואים כאן הם במיליוני דולרים כמובן, EBITDA ברבעון 653, זינוק שאנחנו רואים כאן חד מאוד, כמעט פי שניים. אנחנו רואים בנתוני ההפקה 127 אלף חביות בממוצע, לעומת 58 אלף חביות ברבעון המקביל. חשוב לציין גם שראינו ירידה בעלויות של ההפקה, 16.5 דולר לחבית, לעומת 22 דולר ברבעון המקביל. יחס חוב לאבידה, רואים איך החוב הפיננסי נטו באיתקה, נכון לסוף מרץ הוא ממשיך לרדת, הוא הסתכם ל-792 מיליון לעומת 885, היחס החוב לאבידה עומד על 0.38 נכון לסוף מרץ, וסך מסגרות האשראי, המקורות הנזילים של איתקה, שפה אנחנו לוקחים בעיקר מסגרות RBL או מנוצלות ויתרות מזומנים, עומד על 1.1 מיליארד דולר לעומת 1.15 במיליארד דולר נכון לסוף 2024. והדיבידנדים, הדיבידנדים באיתקה, מדיניות הדיבידנדים שלה, כמובן שהפעולות האלה באיתקה, הן מאפשרות לה גם להקטין את החוב, גם לבצע השקעות חדשות כמו שאנחנו ציינו בפתח הדברים, וגם לחלק דיבידנדים משמעותיים לבעלי המניות. אז עד כאן ברמת הנתונים מבחינת המגזרים. אנחנו ברשותכם נעבור, נמצא איתנו יניב פרידמן, יושב ראש איתקה, ואני אבקש ממנו לתת סקירה קצרה על הרבעון, שאנחנו סקרנו כאן, אבל גם לתת בנקודות על הרבעון, וגם הסתכלות קדימה מבחינת הפעילות של איתקה הלאה. יניב, בבקשה.
דן, תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי. כמו שציינת, לאיתקה היה רבעון C, בהרבה מאוד פרמטרים. קודם כל ההפקה, זאת הפקה של מעל 127 אלף חביות ביום. חשוב לציין שבאמת החלק המרכזי זה כמובן שילוב העסקים, הקומבינציה עם E&I, כפי שעידן ציין, אבל בנוסף אנחנו נותנים דגש מאוד רציני והרבה תשומת לב לנושא ה-efficiency. והמספרים האלה, תסתכלו יחסית גם לתחזיות שלנו, מספרים טובים יותר ממה שחזינו, בין היתר בגלל ההתמקדות שלנו באמת על efficiency improvement. ומה שחשוב לי גם לציין זה שאנחנו רואים את הטרנד הזה גם לתוך הרבעון השני של 2025. אז אנחנו משקיעים בזה הרבה השקעה, לא במובן כסף, השקעה במובן attention והסתכלות ארגונית על הדברים האלה, וזה בא לידי ביטוי. אצלנו safety כ-operators זה דבר מאוד חשוב, אז יש לנו zero safety incident, זה משהו שאנחנו מאוד גאים בו. ציינו את ה-EBITDA, שגם הוא כמובן EBITDA-C ברבעון של 653 מיליון דולר. חלק גדול מהתרומה כאן זה כמובן בעלויות שאנחנו הצלחנו להוריד. עידן ציין 16.5 דולר לחבית, וכשמסתכלים על זה ביחס גם לפירס שלנו, אז אנחנו בהחלט נמצאים במקום מאוד מאוד טוב. אני אחזור שנייה לנקודת ה-efficiency, כי היא חשובה. כשמסתכלים על ה-efficiency בים הצפוני, וצריך להגיד, הים הצפוני הוא בייסין ותיק, שהפעילות בו היא לא פשוטה, היא מורכבת, וגם העלויות. וכשמסתכלים על האפישנסי בים הצפוני אצל הממוצע, וזה מידע שמפורסם על ידי ה-NSTA, הוא סביב ה-76-77%, אנחנו עמוק בתוך ה-80% בפעילות שלנו. בפרויקט סיגנוס לדוגמה, שעליו הודענו רכישה השבוע, הצלחנו להגיע כאופרטורס לאפישנסי של 97% ברבעון, שזה באמת פנומנלי, אז יש לנו הרבה מאוד attention לדבר הזה, וזה בכלל באופטימיזציה של כל הפורטפוליו שלנו, עבודה שאנחנו עושים בחודשים האחרונים, בשביל באמת לעשות אופטימיזיישן של ההפקה שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים ועובדים על צמיחה, על growth. יש לנו אסטרטגיה מאוד ברורה, אנחנו מוסיפים נכסים שאנחנו רואים אותם כתוספתיים, accretive, לפורטפוליו שלנו. אני אדבר תכף על פרמטרי ההשקעה שלנו, אבל הודענו על שתי עסקאות, אחת בסוף מרץ, על רכישה של נכסי ג'אפקס בים הצפוני בנכס סיגל, ואחת אתמול כהגדלת ההחזקות שלנו בנכס סיגנוס ל-85%, שם אנחנו גם אופרייטורס, וכשאנחנו מפעילים את העובדים, היכולות שלנו האופרטיביות, ויכולים להגדיל את ההחזקות שלנו, אז אנחנו משיגים בעצם דאבל דיפ, אנחנו גם מגדילים את האחוזים שלנו, וגם עושים את זה בנכס עם אחוזי הפקה גבוהים ואפישנסי גבוה. אנחנו מאשררים, כמו שאתם יודעים, אנחנו נותנים גיידנס מאוד ברור לשנה, אנחנו מאשררים את כל נתוני התחזיות שלנו ל-2025, עושים התאמה להפקה לטובת התרומה של סיגנס, התוספתית של סיגנס בתחזיות, וכמובן מאשרים גם את תחזית הדיבידנד שלנו של 500 מיליון דולר ב-2025. אני כן רוצה לתת דגש על עוד שני דברים. אחד, באמת נושא הגידול וההשקעות. יש לנו פרמטרי השקעה מאוד מאוד ברורים, מבחינת IRR, מבחינת תקופת החזר, מבחינת המרג'נס שאנחנו רואים, וגם מבחינת אמישנס, וכשאנחנו מנתחים עסקאות, אנחנו מסתכלים עליהן, אז מאוד מאוד חשוב לנו לעמוד בפרמטרים האלה. אם ניקח את העסקה שהודענו עליה אתמול, ההגדלה של מעל 46% סטייק בסיגנס, אז קודם כל מראה את האסטרטגיה שלנו בפעולה, אין הרבה חברות שעושות עסקאות בקצב הזה, איתקה גדלה דרך מיזוגים ורכישות, עשתה 11-12 עסקאות בחמש שנים האחרונות, אנחנו בשנה האחרונה סגרנו את עסקת E&I והודענו על שתי עסקאות, שכשמסתכלים בסך הכל על התרומה שלהם להפקה באיתקה, כ-17-18 אלף חביות ב-2025, זה תרומה לא מבוטלת, זה בערך שליש מעסקת E&I מבחינת התרומה שזה להפקה באיתקה, אז זה לא כל עסקה מכפילה לך את הביזנס, אבל אלה בהחלט עסקאות שבונות, עסקאות איכותיות שעונות על הפרמטרי ההשקעה שלנו. אני רק לסבר את האוזן, אז לדוגמה בעסקת סיגנוס, אנחנו מחזירים את ההשקעה בפרויקט הזה בתוך פחות משנתיים. אז זה נותן לכם מושג על איך אנחנו מסתכלים על עסקאות שאנחנו עושים. נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה, עידן ציין את נושא ה-IPL והפרשה, אז באמת הפרשה לא תזרימית, חד פעמית, בגלל האקסטנשן, הערכה של תקופת ה-IPL על ידי הממשלה למרץ 2030, אבל במקביל הממשלה נמצאת היום בהתייעצויות מול החברות שפועלות בים הצפוני, קוראים זה consultation, לגבי העתיד של הים הצפוני והעתיד הפיסקלי, מה יחליף למעשה את ה-IPL ב-2030, יש לנו אינגייג'מנט מאוד טוב עם הממשלה, אנחנו עובדים, אנחנו והפירס שלנו, הגופים האחרים שעובדים איתנו, שפועלים בים הצפוני, ואנחנו מאוד מקווים ומאמינים שהממשלה תיישם מדיניות שהיא מדיניות יותר ראויה ונכונה לגבי excessive profits בים הצפוני. אנחנו מאמינים שיש בהחלט סיכוי שהממשלה תגיע למנגנון שהוא מנגנון הרבה יותר נכון, כי כרגע אנחנו לא מזהים excessive profits בים הצפוני, בוודאי לא במחירי הקומודיטיז הנוכחיים. אז אלה שני דברים נוספים שרציתי לציין. אנחנו מסתכלים על הצמיחה קדימה, אנחנו לא שוקטים על השמרים, אנחנו מנהלים גם את הבלנס שיט שלנו ומתאימים אותו גם לתקופה, אז כמובן שמאז תחילת אפריל, גם עם השינוי במחירי הקומודיטיז, ואם תסתכלו בדרכות שלנו ובמצגת שפרסמנו הבוקר, אנחנו מקפידים מאוד על גידורים לנפט וגז בפורטפוליו שלנו, אז יש לנו פורטפוליו מגודר היטב לשנת 2025, שיודע באמת לעמוד בזעזועים אם וככל שיהיו, ונקווה שלא יהיו. אז אם אני אסכם ונסתכל על הדברים, אז סי מבחינת הפקה, סי מבחינת ילידה, אנחנו מתמקדים מאוד בפרודקשן אפישנסי, אנחנו רואים את זה בנתוני ההפקה שלנו, זה לא רק החיבור של איתקה לפני ו-ENI אחרי, אלא זה מעבר לכך, ואנחנו רואים את הטרנד הזה ממשיך גם ברבעון השני, פוקוס מאוד משמעותי על עלויות וירידה לאופקס לחבית של 16.5, זה בהחלט תוצאה של עבודה יסודית ומרשימה. אנחנו ממשיכים ועושים אקסקיושן האסטרטגיה שלנו של גידול בקור מרקט שלנו, שהוא הים הצפוני, בנכסים שאנחנו מכירים, אוהבים, היי מרג'ן, ובמקביל עובדים ומסתכלים גם על העתיד, הן בפן הרגולטורי והפיסקלי, והן מבחינת צמיחה. עידן.
תודה רבה, יניב. ואנחנו בעצם עכשיו עם השאלות שלכם. חלק מהשאלות שהעבירו לנו דרך המשרד של גלבר כהנה, וחלק מהשאלות שעולות עכשיו, אז אנחנו ברשותכם נסתכל על השאלות. כמובן שאנחנו נתמקד בעיקר בשאלות שחוזרות על עצמן וחדשות. בואו נראה. אז אנחנו נינו, אני רואה כאן את שאלות שחוזרות עוד פעם על העניין של ישראכרט, מבחינת הערכה של קבלת האישורים, כמה אנחנו קרובים. אז אנחנו אומרים עוד פעם, אנחנו ערוכים ונערכים להשלים את העסקה עד סוף הרבעון הנוכחי. קיבלנו את האישורים גם מרשות התחרות, שקיבלנו את זה בזמן C. נכון שלא היו מה שנקרא אירועי השקה שהיו אמורים למנוע את זה, ועדיין אנחנו מכירים את התהליכים, ולכן זה זמן שיא ומהיר מאוד, גם מרשות שוק ההון, גם מול בנק ישראל. אנחנו מעריכים שאנחנו נקבל את היתר בתקופה, ממש בתקופה הקרובה, ולמעשה להסתנחרן עם היעד שאנחנו הצבנו לעצמנו, להשלים את העסקה עד לסוף הרבעון הנוכחי. אנחנו כאמור פועלים בכיוון הזה ומתקדמים אל עבר היעד הזה. עוד שאלות שחוזרות. אוקיי, יש כאן שאלה על העלות הפקה שאמרנו שירדה באיתקה ל-16.5 דולר לחבית, ממה בעצם היא נובעת. אז הירידה מ-22 דולר, גם ציין את זה יניב בדברים שלו, וגם אני התייחסתי לזה, היא כמובן נובעת כתוצאה, היא תוצר של המיזוג שלנו ביחד עם אני. כמו שהמיזוג הזה השפיע לטובה על הגידול בהפקה, על האבידה, כמובן הגידול בהפקה עוזר להוריד את העלויות, מה גם שהנכסים שאני הביאה איתם למיזוג הזה, הם היו בעלות הפקה שהיא נמוכה יותר, ולכן אנחנו ראינו את הירידה המשמעותית בעלות ההפקה באיתקה, מ-22 דולר ל-16.5 דולר לחבית. אוקיי, אני רואה שיש כאן שתי שאלות שמתייחסות לעניין ההפרשה שאיתקה ביצעה, ואתם שואלים האם בעצם זה צפוי לחזור גם ברבעונים הבאים. תמיר, אם אתה רוצה לקחת את זה על ההפרשה החשבונאית הלא תזרימית שאיתקה ביצעה ברבעון.
אוקיי, אז כמו שיניב אמר, אנחנו לא צופים הערכה נוספת של ה-EPL, ולכן אנחנו גם לא צופים הפרשות נוספות ברבעונים הבאים. צריך להדגיש, זה כמו שנאמר כאן, זה הפרשה חשבונאית, חד פעמית, היא לא תזרימית ברבעון. הביצועים התפעולים של איתקה היו מצוינים, נאמר כאן יותר מפעם אחת, גם גידול בהפקה היומית, גם גידול בהכנסות, ועלייה חדה של ה-EBITDA ל-653 מיליון דולר. שימו לב שהרווח לפני מס של איתקה הוא 367 מיליון דולר.
תמיר, אפשר אולי ברשותך, אם אני רק יוסיף על הנקודה הזאת, אני חושב שחשוב לציין שתבינו, זה לא מיוחד, ההפרשה הזאת לא מיוחדת לאיתקה. ממש לא. כל הפירס שלנו, ואם תסתכלו על כל החברות שמפרסמות דוחות רבעוניים, כולם פרסמו הפרשה בגלל האקסטנשן של ה-IPL, זה לא מיוחד לאיתקה, אנחנו לא ייחודיים בעניין הזה, זה משפיע על כולם באותה מידה, ומי שילך ויבדוק יראה את הפירס שלנו, מבצעים הפרשות מאוד מאוד, הפרשות מאוד מאוד דומות, כמובן כל אחד ביחס להפקה הצפויה שלו ב-2029 ו-2030. התייחס עידן ברשותך גם לנקודת האופקס שציינת, בסוף עושים מיזוגים בין היתר בשביל להראות סינרגיות, והתוצאה של הסינרגיות, אחרת בסוף אתה מחבר אחד ועוד אחד יוצא שתיים, אנחנו רוצים שאחד ועוד אחד יהיה יותר משתיים, וחלק מהתוצאה של מיזוג, כשעושים אותו נכון ועושים אינטגרציה נכונה זה סינרגיות, ואלה בדיוק הדברים כפי שעידן ציין, שאנחנו רואים כתוצאה מהסקייל היותר משמעותי, היכולת שלנו להוציא סינרגיות מתוך הפעילות, וכמובן השינוי הארגוני שעשינו, שמתמקד ומסייע בשיפור האפישנסי, שבא לידי ביטוי מיידית בהפקה.
מעולה, תודה. אז בעצם השאלה הבאה שיש כאן, היא גם, היא מתכתבת עם התנודתיות של המחירים, מחירי האנרגיה. יניב נגע בזה, תמיר אם תרצה להרחיב בעצם, איך מתמודדים עם החזרה של התנודתיות במחירי האנרגיה וההשפעה שלהם על הרווחיות. אז יניב ציין גם כמובן את הפעילות של הגידורים, אבל אם אתה רוצה אולי להוסיף על זה.
טוב, רק מזכיר שעיקר התנודתיות באחרונה הייתה במחירי הנפט. זה חלק בלתי נפרד מהתעשייה הזאת, בוא, זה לא חדש לנו. איתקה מבצעת עסקאות גידור על המחירים של הקומודיטיז, גם יניב הזכיר את זה מקודם, כדי למתן את התנודתיות הזאת. תסתכלו על הדוחות הכספיים שאיתקה פרסמה הבוקר, היא ביצעה הגנות על כ-15.5 מיליון חביות עד סוף השנה, ובזכות המדיניות גידורים שלה היא מצליחה למתן את ההשפעות. אני מזכיר, וגם יניב אמר את זה מקודם, היא השררה את הגיידנס שלה לשנת 2025, והוא גם ציין את ה-500 מיליון דולר דיבידנד, מה שברור לכולם שהיא לוקחת בחשבון את הקום המחירים הצפוי לשנה הקרובה.
תודה. אוקיי, האם פרט לישראכרט יש כוונות מבחינת הקבוצה לבצע השקעות נוספות? אז המיקוד העסקי שלנו הוא מתמקד בהשבחת נכסי הליבה שלנו, ולצד זה עכשיו כמובן גם ההשלמה של ההשקעה האסטרטגית שלנו בישראכרט לזרוע פיננסית נוספת לצד הפעילות הקיימת. אני חושב שאפשר לראות גם לפי הנתונים, וכבר ציינו את זה, שהקבוצה נמצאת עם מקורות נזילים, עם גמישות פיננסית, עם מרווח מבחינת החוב, ריווח נכון של הדברים, וככה אנחנו בעצם פועלים. אנחנו בעצם פועלים מצד אחד להקטין את המינוף, ראינו שהמינוף קטן ל-14.5%, להקטין את המינוף, להקטין את החוב, לרווח ולהאריך את המח"מ. לצד זה, להמשיך כמובן לחלק דיווידנדים למשקיעים שלנו ולאתר הזדמנויות השקעה בעצם שיוכלו לאפשר לנו לייצר את אותם מנועי צמיחה לצד הפעילות הקיימת, וכאמור אנחנו כרגע ממוקדים בהשלמת העסקה של ישראכרט ובהשבחה של נכסי הליבה שלנו בפעילות הקיימת. ניקח עוד שאלה, בייבק, אוקיי. מבקשים לדעת כמה מתוך תוכנית הרכישה החדשה שלנו בוצעה בעצם עד עכשיו. תמיר.
במרץ אישר הדירקטוריון בייבק של 100 מיליון שקל. התוכנית הזאת התקפה עד סוף השנה. ביצענו כ-30% מזה עד לרגע זה. זה כמובן בנוסף לדיבידנדים השוטפים שאנחנו מחלקים, וכמו שעידן אמר מקודם, שם אותנו עם תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר במדד 35, כ-10.7%. וזה האיזון הנכון, שכמו שאנחנו חושבים, של בייבק יחד עם דיבידנד בשנה השוטפת.
תודה רבה. אוקיי, אז כמובן שאנחנו זמינים לכם ככל שנדרש, אם יש שאלות נוספות, גם תמיר, גם עומרי, וכמובן שגם אני. אנחנו פתחנו בעצם את שנת 2025 עם תוצאות ונתונים פיננסיים חזקים, שהמחישו פעם נוספת את האיכות של נכסי הליבה של הקבוצה. ראינו את התוצאות של המהלך האסטרטגי עם E&I בים הצפוני, שהביא ברבעון הראשון לזינוק בהכנסות, באבידה, לקפיצה בהיקף ההפקה היומית, לצד ירידה ניכרת בעלויות של ההפקה שדיברנו על זה. ראינו בפעילות האנרגיה בישראל המשך המגמה החיובית, גם כאן גידול בהכנסות, באבידה, במחירה של הגז הטבעי והקונדנסט. אנחנו ממשיכים להערך עם ההשלמה של העסקה האסטרטגית בישראכרט, בשאיפה להשלים את זה, כמו שאמרתי, עד לתום הרבעון הנוכחי. המינוף ירד לשיעור של 14.5% ברבעון הזה. שמרנו על רמות החוב הפיננסי נטו, על גמישות פיננסית מהירבית, ולמעשה ממשיכים להתמקד ביצירת ערך לבעלי המניות שלנו, על בסיס כלל נכסי הקבוצה האיכותיים שיש לנו בארץ ובעולם. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה. אנחנו כאמור זמינים לכם, כמו תמיד בשוטף, לכל שאלה שיש, ואנחנו מאחלים לימים שקטים, לבשורות טובות, ואנחנו מקווים שכל החטופים ישובו הביתה לישראל בהקדם האפשרי, ומי ייתן שברבעון הבא כבר אנחנו לא נצטרך לסיים עם המשאלה הזאת, כי בתקווה שהם כולם יהיו איתנו כבר פה. אז תודה רבה לכולכם, ונשתמע. תודה.